רצף של מקורות, אבל יש פה הרבה דברים שיכולים לפרנס אותנו בכלל, ודאי של ימי הפורים. נתחיל את הסיפור הראשון, סיפור נפלא של רבי נחמן, שהוא לא מוכר, מהסיפורים שפורסמו בכוכבי אור, על הטנדה ורנדה. טנדה ורנדה, בסדר? זה מה שנקרא עכשיו. המעשה שסיפר רבינו ז"ל מהטנדה ורנדה, מלבוש של כומר, שפעם אחת היה רב אחד שהלך לקבץ נדבות עבור פדיון שבויים או עבור הכנסת כלה יתומה, והיה צריך איזה מאות אדומים. הוא בא לגביר אחד וטבעו, ואמר לו הגביר, כאשר יש אותו טנדה ורנדה מלבוש של כומר, שאם ילבש אותו וילך כל הרחובות של העיר לבוש כך, אז ייתן לו הכסף הנצח לצדקה הנ"ל. והסכים על זה ועשה כך, ולקח ממנו הכסף הנצח לצדקה. זה באמת רב ראוי שהתחפש, הלך עם בגדי כומר והלך לחפש עבור כלה יתומה בכל העיר. אני רוצה לראות מי זה הרב שעושה את זה היום. ואחר כך ביקש שייתן...
הוא חשב שייתן לו גם לישיבה אחר כך.
זה פשוט, זה ברור. אני חושב שהוא ייתן את זה לברסלב. ואחר כך ביקש ממנו שייתנו לו מתנה מלבוש הנעל. שייתן לו מתנה מלבוש הנעל. הרב עוד הגדיל לעשות, הלך לגביר וביקש איזה מתנה. ונתן לו. וקודם פטירת הרב הניח צוואה שמזה המלבוש, הטנדה ורנדה, יעשו לו התכריכים. ולכן אין גבול לאירוניה של רב נחמן, זה חוצה את כל הקווים ואת כל הגבולות. ונתן לו, ונשאר חתיכה מהרגע שלא הספיק המלבוש הזה, עשו חתיכה מדבר אחר, ולאחר הרבה שנים היה סיבה שהכריחו לפנות את קברו, ומצאו שהכל הגוף היה שלם ולא שלטה בו רימה, מלבד החתיכה הקטנה של הרגע שלא היה מלבש בטנדה ורנדה. רב נחמן, כאילו הכל יותר כרחוק אי אפשר ללכת, ומה שכתבתי לעצמי כאן כמה משפטים, קצת... השתרשה אתכם ביחד. רבי נחמן בקטע היה סונט במלבושי הרבנים שאינם אלא מסכה שקולטת את הכנות. הצחוק הגדול של רב מחופש בבגדי כומר הוא אירוניה אופיינית שקולטת לרבנים להשאיל עליהם את הפוזה ולחיות בחופש שאוהבי אנרכיסטי בלב טוב, בעזות נחרצת, במסירות נפש. הצעד הזה פותח לא רק את הלב, את הצדקה ואת הלב הטוב, אלא בעיקר מושך על עבודת הפורים ובאורות גבוהים למעלה משתלשלות. כנות פנימית בעזות שמפוררת את עמדת הפוליטיקלי קורקט היא המאפשרת שפע פורימי, שמחה דיוניסית שיורדת ישר לגוף ששוב אינו כנוע למודעות העצמית עד אלו ידע. זה הפתיחה להיום.
אני רק
אתן
את התמונה ההפוכה של זה. מתוך סיפורים חדשים, בעצם חלק מהרבנים מישהו אחר לגמרי כתב. שמעתי בשמו שסיפר, בירושלים יש בית הכנסת שמביאים לשם כל המתים שבעולם.
כל המתים?
בירושלים, בית כנסת אחד, זה נשמע בום. ותכף שמת אחד בעולם, מביאים לשם תכף אותו המת. שם דנים אותו איכן יהיה מקומו. כי יש מתים בארץ ישראל, שנושאים אותם לחוץ לארץ, וכן להפך, זה זוהר לפרשת שבוע תרומה. ושם באותו בית כנסת יושבים הבידים שדנים כל אחד ואחד, ונותנים לו מקומו הראוי לו. ויש אחד שדנים אותו שלא יהיה לו שום מקום, ויהיה נאבד ונשלח בכף הקלע. וכשמביאים את המת לשם, אז מביאים אותו במלבושים. ויש אחד שחסר לו מהמלבוש שלו איזה חיסרון. כגון לאחד נחסר בית יד, ויש אחד שחסר לו חלק אחר מכנף בגדו. ויוצא בזה הכל לפי מעשה האדם, שכן זוכה ללבושים אחרי מותו כידוע. ולפי הלבושים שלו שמביאים אותו לשם, כן דנים אותו ונותנים לו מקומו כנה. פעם אחת הביאו לשם המת אחד ערום לגמרי, בלי שום לבוש רחמנא ליצלן. ודנו אותו שיהיה נשלח לו נאבד בכף הקלע רחמנא ליצלן, כי היה ערום לגמרי. ובא צדיק אחד, ולקח מלבוש אחד ממלבושים שלו והשליך עליו. אותו הבית דין, ושם למה אתה נותן לו מלבוש שלך? והקפידו על זה, כי מדוע יתלבש זה המת וינצל על ידי לבוש שאינו שלו? השיב הצדיק הנ"ל, אני צריך לשלוח זה האיש למחוז חפצי, ובשביל זה יש לי רשות להלבישו במלבוש שלי. וכי לא ראיתם שלפעמים שר גדול שולח את עבדו לאיזה שר אחר, ונתעכב העבד ושאל אותו מדוע לא הלכת, ושאם אין לי מלבוש, וכולי וכולי, ענה השר ואמר, כך מהרה מלבוש אחד ממלבושה לבוש אותו, ורוץ מהר לשר בשליחותי. כך מחמת שאני צריך לשלוח זה המת בשליחותי, על כן אני נותן לו אחד מלבושים שלי. והציל הצדיק את המת מעונש אמר של כף הקלע. וסיפר זאת לעניין עוצם כוח הצדיק האמת, להציל אנשיו בעל מלבושים.
שם מאוד.
זה ממש תמונת ראי אבל.
מה?
זה תמונת ראי.
למה תמונת ראי?
כי כל הצדיק, כשהוא לוקח את הלבוש שלו כלבוש הצדיק, ומלביש באמצעותו את האדם שאין לו שום לבוש אחר, ובאיזשהו מקום הצדיק הופך להיות זה שגואל את האדם בזכות הצדיקות שלו. וכאן הצדיק מתלבש בלבושים של הכומר, ועם זה הוא הולך לעולם האמת. וזה מה ששומר אותו. לא הלבושים שלו כצדיק. משהו...
זה יפה, כי אני חושב שזה בדיוק אותה תנועה עצמה. כלומר, היכולת של הצדיק להשאיר מעליו את הלבוש כדי לתת למישהו אחר, זה לעשות צחוק מהכל. כלומר, באיזשהו מקום הרי הוא עושה צחוק מזה. מה זה לקראת לבוש שלו? הוא בא עם פוזה רצינית, זה הלבוש של הצדיק, זה יגאל אותו. להפך, לבוש של הצדיק זה גורניש, זה שום דבר. מה, אין הבדל בינך לבין, גם אני ערום. בוא, אני אראה לך שאני ערום, קח את הבגד, קח את... זה הפירוש שלי.
כשאתה קורא, בסדר. לא, אני קורא יפה, אני בעד. לא קראתי את זה ככה חולה. הקריאה
הראשונית של ניצחון אופן
שבור,
ואתה מספר
את זה, היא קריאה
שהצדיק מסוגל, לגאול
אותך ולהוציא אותך
מחודשים המנוחה וכיפונך וחוסר. כן, כן, הבנתי, אני דווקא, זה קריאה רצינית מדי. רב נחמן היה עשה הכל ככה.
אני שומע?
ונהפוך ומה יא 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 אשר ישפטו היהודים המה ושונאיהם אשר ישפטו היהודים המה ושונאיהם הנקודה הבאה היא נקודה שנוגעת להיות גופני לגמרי. וגם כאן אני רוצה לקרוא משהו מהתורה של המהר"ל ואור חדש, ולקרוא שני מיילים שקיבלתי ממש בשבועיים האחרונים, אנשים מאנש, כמובן בעילום שם פה. ואני אקרא את שניהם, זה מאוד חשוב, מאוד בעל ערך, ונראה גם את הצד הכאוב של הדברים הקודמים שהתחלנו, שפתחנו בהם. נתחיל מהמהר"ל. ומפני כך ימי הפורים הם ימי המשתה ושמחה, וזה הנאות הגוף, וצריך שיש שחות כל כך עד שיסלק השכל. לכך אמרו שצריך לבשרוי בפוריה עד לא ידע בן ארור אמן לברוך מרדכי, שעד יסולק השכל לגמרי ואדם נעשה גופני לגמרי. ומפני כך ימי הפורים ימי המשתה ושמחה, וזה הנאות הגוף, וצריך שיהיה שחות כל כך עד שיסלק השכל, כמו שאמרו צריך לבשרוי בפוריה עד שלא ידע בן ארור אמן וברוך מרדכי. כלומר, כיוון שתקנו ימי הפורים למשתה ושמחה שהוא הנעת הגוף, לכך צריך שיהיו נמשכים לגמרי אחר הנעת הגוף, עד שיסולק השכל לגמרי. כי הגוף והשכל שני הפכים, שאם האחד קם השני נופל, וכל אשר הוא נוטה אחר השכל, הוא נגד הנעת גופו. לכך אמרו שצריך לבשרוי בפוריה עד דלא ידע בן ארור אמן לברוך מרדכי, שאז יסולק השכל לגמרי, ואדם נעשה גופני לגמרי. ואפילו בן ארור אמן לברוך מרדכי לא ידע, אז שבשביל ארור אמן לברוך מרדכי הוא המשתה והשמחה עצמו, אפילו זה אינו יודע, כל שכן שלא ידע להבחין בין דבר לדבר בשאר דבר. כן, אז זה, הייתי אומר, אחד הקטעים האנרכיסטיים של המהר"ל, שהוא תיאר כאן את השחרות כזה תנועה, וזה בעצם הסוד של הפורים, שבאיזשהו מקום, אתה לא אומר עד דלא ידע, אתה גם לא יודע של עד דלא ידע או כן ידע, גם את זה אתה כבר לא יודע. אתה כבר מאבד את הכל, כי אמירת עד דלא ידע היא אמירה מודעת, אתה אומר יש ידע ויש לא ידע. התנועה של השחרות, אתה לא יכול לדבר עליה, כי כשהיא מתרחשת, הכל בעצם מתפרק. עכשיו, הנקודה כאן היא, באמת יש בצד מאוד רדיקלי, שאני לוקח מכאן מהמהר"ל הזה, שאני מכיר אותה שנים רבות, את החוויה של הגוף. כמו שלומדים בכל מיני שיעורי תנועה, שיש באחד הגוף, בניגוד לשכל, למדתי משהו מאוד חזק, שהוא מאוד, מאוד גם השפיע עליי, והציע אותי במילים, שמעבר למילים גם באנרגיות כאלה שנחשפתי להם יחסית לאחרונה, ש... באמת, ההבדל בין השכל, שהשכל, כמו שזה מכונה היום, הוא בילטרלי, כלומר, הוא הולך בקו ישר, בניגוד לגוף, שהתנועה של הגוף היא תנועה כאוטית, היא תנועה ש... בעצם מה שקורה, שהמתח בין השכל, המודעות העצמית לבין הגוף, שהגוף תמיד, אחד הרבה מהבעיות, גם הפסיכולוגיות וגם הגופניות הפיזיות, הן תוצאה שהגוף לא יכול לבוא לביטוי המקורי שלו. הביטוי המקורי של הגוף, את הגוף הוא באופיו, הוא גוף מאוד כאוטי, אני הזכרתי זה שלמדנו על החסת אורחים אצל רב שמחה בונים, על האיברים שרצו לקיים את המצווה, וזה ככה אברהם ידע למה גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה, כי הגוף שלו רץ לקבל את האורחים, יש תנועה של הגוף שהיא תנועה שהיא לא עוברת דרך, דרך התיווך של המודעות, אלא הגוף יש לו את הפרעות שלו, את הלופים שלו, שהם חסי גודים וחשבון. כמובן שהמתח הזה בין המודעות העצמית, שזה בעצם התורה, המסורת, הברית, הכניעה של האדם לדעת, והאדם ידע, האדם הוא דעת. והנקודה הזאת עומדת בניגוד לעולם של הגוף, ולכן מכאן התפתחו הגישות השונות, בין אם זה הגישה לרסן את הגוף, כמו שבעלי המוסר מדברים, תעלולי הגוף, תעלולי היצר, שבאמצעות השכל והדעת צריך להשתלט על הגוף, וכל מה שהגופניות משדרת, והתפתחו תורות אחרות של העלאת הגוף, ולא ניכנס כאן לזכור את האפשרויות, אבל פורים, בהקשר של המערה לפחות, הוא מציע כאן משהו שהוא תמיד מדברים על בחורי ישיבה, שהתחיל להיות מדברים דברי תורה ואנשים קדושים בזמן השכרות. ותמיד הסתייגתי מכל הפוזיציה הזו שזה חלק מהבלוף. אבל אני חושב שמה שהמהר"ל פה פותח לפנינו זה בדיוק את ההפך הגמור. הפורים עניינו לא שאתה בחור ישיבה שאומר דברי תורה, אלא אתה אדם שחי את הגוף שלך לגמרי. אתה עד כדי כך נותן אמון בגוף שלך, שאתה לא מפחד איך לתת לו לחיות לבד. זאת אגב תנועה שהיא למי שלא, אין לו מספיק את ה... מי שלא תופס מה שאני אומר, אבל יותר אחר שאני מפרש את המהר"ל כאן, אני אומר את זה גם בשם עצמי לצורך העניין, הוא באמת לא הבין עד אחד הדברים מגיעים. זה אגב לא נוגע דווקא לפורים, פורים זה אולי השפיץ של העניין, שבו אדם נותן לעצמו את החופש האנרכיסטי הזה, שהוא לגמרי יכול להיות בעמדה שהוא לא מפחד מהגוף שלו. רוב בני האדם מאוד מפוחדים מהגוף שלהם, וכתוצאה מכך הם תמיד מיד משליטים כל מיני תובנות וכל מיני, את כל המנגנון הכפייתי של הדעת, של המוחין. וכמובן אני לא רוצה שלא תבין לא נכון, אין בדברים שלי עידוד לאיזו אנרכיה פרועה כדי לעודד הייתי אומר השתוללות או פרעות או משהו כזה בלי הקשר, חלילה וחס. אני רוצה לומר את זה במובן כזה שיש לאדם מגע ממשי עם הגוף שלו, הגוף יכול לספר לו מה הוא בעצם צריך, והגוף עצמו יודע לשדר לו, יש בו צד מאוד מאוד נכון. אגב, בקשר של תנועת הגוף למשל, אנחנו מאוד נגועים בכל מיני תנועות שבלתי, כמעט בלתי אפשריות לגוף הרגיל, כי הוא מוזנח ומנוון, כי הוא תמיד נכנע למה ש... אחד הדברים שלמשל למדתי, שתופסים, האדם הרגיל תופס שהגוף הוא סימטרי. יש סימטריה בימין, ימין ושמאל. אחד הדברים השגויים ביותר. אין לך שום קשר בין הימין והשמאל, כי דברים שיכולים לעשות בימין לא יכולים לעשות בשמאל ולהפך. ויש סוג של תרגילים שחיש מהר קולטים, שאתה עושה אותה בצד הימין באופן מאוד כליל ופשוט, בצד מאוד לא מסוגל לעשות אותו, וגם להפך. זה רק מראה לך שלמעשה יש איזו טעות שמקורה בחשיבה. החשיבה מסמלת סימטריה, שזה ממש מנוגד לאמת הגופנית שמונה בכלל ממחוזות אחרים לגמרי. כשאדם נחשף להם ומסוגל, ימין ושמאל יש להם השלכה אדירה להמון תחומים שאנחנו עוסקים בהם, כשאדם נחשף לזה הוא בעצם לומד לשחרר באופן כזה שהוא לומד להרפות ולשחרר למעשה את השליטה של המודעות על הגופניות שלו, אז באמת הגוף יכול להיות חופשי. וזה אצל המהר"ל בדיוק מה שהוא אומר כאן, שהגוף והשכל שני הפכים. המהר"ל בעצם נתן כשהוא בתנועה. זה בעצם שיעור קלאסי שהגוף והשכל שני הפכים, שאחד כמה שני נופל. האדם המודרני במיוחד, שמאוד פיתח את הממד הנוקשה של הדעת, של פוליטיקלי קורקט, שאתה תלך תמיד תציית ותמיד תצעד בכיוונים המקובלים בחברה, זה מה שגם פרויד הרי דיבר על תרבות בלי נחת, שלמעשה הסופר אגו שמסמל לצורך העניין את השכל והאיד שזה מסמל את ההנאות, זה בדיוק השפה הפרוידיאנית, המתח בין הסופר אגו לבין האיד, לבין כוחות ההנאה, כוחות הנשים, כוחות של הפרעות, הוא הלך לכיוונים הללו של שליטת הסופר אגו על האיד, ותמיד יהיה, כמו שהרב שגר קינה את זה בביקורת חריפה על פרויד בצדק, שזה בעצם הבורגנות, הסופר רגע בשירות הבורגנות הסוואה, שהחברה צריכה את השקט שלה, ולכן היא צריכה לדכא כל אלמנט שבא, שעלול לאיים. לאן ניקח את זה? סתם ככה בהגות של הרב שגר, לא רק בהגות, אלא גם בדמות שלו, זה מאוד מרתק, כשיש כתבים שהוא משהו, רואים שהוא נאבק וגם הלך למקום שבו, אני לא הכנתי את זה להיום, שבו באמת היחס בין החלק של האיד, החלק של ההנאות, לבין החלק השורד, החלק הממושטר, הוא מקבל איזה מבט הרבה יותר גבוה משאלה מי ישתלט על מי, האם האדם יהיה פרי של הגחמות והפרעות שלו מצד אחד, או יהיה רק פרי של הנוקשות הכפייתית האינטלקטואלית או המוסרית, מה שהוא מציע זה מין דגם של סינרגיה בין הצדיק והחסיד, שזה כבר לא חלטתי לדבר על זה עכשיו, זה דבר שמצדיק דיון לפני עצמו. על כל פנים אני רוצה לקרוא משהו דווקא לא מהכיוונים ההגותיים, רק להציג את העניין, את המתח הזה בין הגוף והשכל, בין האיד והסופר אגו, ולקרוא כאן שני כתיבה שקיבלתי ממש לפני יומיים, אדם שמאוד קשור איתי, ושאנחנו מנהלים בינינו דיבורים מאוד, מאוד בעלי ערך, כמו שהוא בעצמו מעיד כמה זה בעלי ערך מבחינתו. אז אני רוצה לקרוא מה שהוא כתב לי, וזה ממש מאוד, מאוד התרגשתי מזה. בשיעור האחרון, בסיפורים מעשיות שהייתי בו, כשדיברת על הניסיון של רבי נחמן להתכחש לחושים, ובעצם לפרוש מהעולם הנתפס על מנת להגיע לתפיסה הרבה יותר חדה, אבל כן, ועל כך שזהו כוחו של רבי נחמן שנעשה נצחי ורלוונטי גם הרבה אחרי מותו, עלתה לי, אמרתי את זה כמובן באמירה ביקורתית, עלתה לי המחשבה שלגבי העניין בעצם מסתיים במוות. לא בהקשר שמה יקרה, אחר כך זה לא העניין, אלא בזה שאני לא מחפש את הנצח, אלא את העולם הזה, ואני רוצה לחיות כאן בחיים האלה, שלי. מחיר הנצח של רבי נחמן הוא חיים בגדל הפורח באוויר, בלי נגיעה ממשית בעולם. אני לא רוצה את החיים הללו עוד. את הניסיון הבלתי פוסק הזה אני מכיר מעצמי, אולי מכיוון הפוך. כי הניסיון שלי לחיות ברוח, לתפוס את הנצח, מגיע מחוסר אמון בעולם הזה. ולימדתי את עצמי היטב את החיים הללו, אבל אני מוצא את עצמי ולא לראשונה בידיים ריקות, אחרי שניסיתי לתפוס רוח. אני חושב שחוסר האמון הזה עומד ביסוד כל העניין. יש בי תחושה חריפה של חוסר יכולת להגעת, להיות בעולם. וזה חוסר אמון, חוסר אמון בקיום שלי. וזה שכשאני מחזיק משהו, הוא באמת נמצא לי בתוך הידיים. שהעולם הזה באמת חי וקיים, כמו שהוא. אני חושב שהרבה זמן אלוהים היה בשבילי הממשות, כי במציאות עצמה היא לא הייתה. המבנה הזה לא יכול היה להחזיק מעמד יותר מדי זמן, זה לא הייתה אמונה, זה היה צורך, די נואש לתפוס משהו. אני חושב שרק בתחילת השנה הזו, כשהייתי מסוגל להרים עיניים ולהסתכל על העולם ללא אלוהים, נפתחה לי באמת האפשרות לתת את האמון המאוד בסיסי בחיים עצמם. רק בשבועות האחרונים עלתה בי איזושהי השלמה פנימית עם האפשרות של נטישת המאבק הרוחני. אני חושב שבמידה מסוימת היא תולדה של לימוד הזוהר על יעקב, שהופך את ההיררכיה בין הראש למקום הברית. זוכרים את זה? למדנו את זה כאן גם. כיוון מחשבה שאני הולך איתה בחודשים האחרונים הוא הסתכלות על הנפש כפונקציה של הגוף, או לכל הפחות טשטוש הדיכוטומיה וההיררכיה ביניהם. קודם הייתה לי תמונה ליניארית של גוף, נפש, רוח, נשמה וכולי. עכשיו זה אחרת, הכל הולך פנימה, לתוך הגוף. אני לא יודע איך, לא רוצה לדעת, אני רוצה את הגוף, את העולם שאפשר לגעת בו, שיש בו משהו עודף על הרוח לבדה. דווקא עכשיו מתוך צמצום רוחני, ואולי לא יכול להיות אחרת, נוצר לי אפשרות למצוא בעבודה הבאמית ערך מוסף שלא הצלחתי למצוא קודם. אני עוד מגשש בכיוון הזה ואין לי מחשבות מסודרות, אבל משהו נפתח. עכשיו אני מכיר לכך שכיוון שבו אני רוצה ללכת או שניסיון מצידי לתת מחדש אמון בגוף בעולם, לא כבריחה או השייה, אלא כאפיק שונה מזה שאני הולך בו, שההתנהלות בתוכו אחרת לגמרי. הדרך צריכה כנראה לעבור קודם כל במקומות הכי ארציים ופשוטים, לתת להם להיות. זה לחזור למקום של תינוק שלמד איך ללכת, שלמד לתת אמון בקיום סביבו. יש לי את הכיוון, קצת פחות ידיעה ברורה איך, אבל אני רוצה ללכת. תגיד לנו משהו? זה תוצאה של שיחות של 4 חודשים. משהו. נורא התרגשתי. הוא כתב לי זה ממש כתיבה אישית, אנחנו 4 חודשים מדברים על זה. התרגשתי. אני אומר לכם בכנות, זה דבר נדיר בקריירה של אדם שעובד, שחי עם אדם צעיר ורואה איך דברים קורים מול העיניים. עכשיו אני אומר לכם, זה טורים. מבחינתי זה המערל. זו אינטרפרטציה חדשה שלי, באמת חדשה בשבילי, מאוד עזר לי להסתכל על המערל קצת אחרת. ואני אומר לכולנו, יש כאן נקודה לצאת מהפנטזיות, לצאת מכל מיני דחלילים, לצאת מכל מיני העמדת האמונה על כל מיני קלישאות רדודות, ולצערי, באמת, אני אומר את זה היום עם קצת יותר ביטחון עצמי, אני לא אדם כל כך, אני לא סובל מאוד את ביטחון עצמי, נתחיל ככה. מעולם לא הייתי, לא הייתי, וזה גם סוג של יתרון, לא להיות יותר מדי עודף ביטחון עצמי. ואחרי הקדמה הזו אני כן בוטח בכמה דברים היום. למשל, שהתורה צריכה להיות, התורה צריכה להישען על אמת אישית, על שפה, על מנגנונים של בקרה עצמית, ולא על פוליטיקלי קורקט, ולא על זיהוי חברתי כזה או אחר, עם פלוני או אלמוני, וזה בעיניי בסיס הכל. אין לנו היום את הלוקס הזה לחיות בסביבה מוגנת כזאת, שאתה יכול לסמוך שהכל יהיה בסדר, כי אנחנו חיים בעולם מתפרק, וגם עולם הדתי גם הוא ניצב בשלבים של התפרקות. התפרקות שבעיניי בשבירה לצורך זיכוך, ואני חושב שהדבר הזה הוא תהליך טוב ושיכול להביא הרבה ברכה. אלא מה, אני עדיין מה שאני לא יודע, עדיין, בוא נאמר ככה, אנשים יחידים שאני אישית מכיר, אני חושב כל מי שקיים בכל זאת בסביבה הקרובה או יותר רחוקה, שבונים את עצמם וכבר הצליחו לבנות את עצמם תורה, שפה, דרך שמעמיד את האמונה שלהם לא על החברתיות ועל השקר הדתי במידה רבה, אלא על, על, על הברית והחסד והשבועה ועל החסידות הפנימית ועל אלוקים שוכן בנשמה, אני כבר מכיר, האנשים האלה מתרבים והולכים לשמחתי, ואני רואה את עצמי כחלק מאותה חבורת אנשים. יחד עם זה, אני אומר, החברה כחברה, מבחינה סוציולוגית, לא השכילה לבנות מנגנונים, לא במוסדות החינוך, לא בישיבות, לא באולפנות, לא במקומות אחרים, החברה לא השכילה לבנות מנגנונים שיכולו לתת מענה רציני כחברה. והרוח ששורה היא מאוד פשטנית, היא מאוד בנויה על ההמון שמגיע, ווואו, ומדהים, וכל מיני תנועות נעריות כאלה. סליחה?
חלק מהסיפור זה משהו שבהגדרה אי אפשר לבנות לו מנגנונים.
אני מסכים, מה שהבורי אומר כאן זה אמירה מאוד נכונה, אני חושב שכן, אני כן רואה בעיני רוחי חברה, ולא דווקא יחידים, יחידים יש כבר, אני מעיד, יש יחידים וכולנו גם כל אחד במקומו מכיר אותם, ואנחנו לא אלמן ישראל, ונאמר ככה, במובן האישי. אני בכל זאת חושב שגם מצד שני, טוענים כלפי, אתה לא יכול לבנות עולם רק על יחידים, כי בסופו של חשבון, ודאי תורת ארץ ישראל של הרב קוק, כלומר, אם אני חוזר אליי לרגע, ודאי רב עיני רוחו שהחברה משתנה במשהו, משהו, ותכף נראה איזה קטע כאן נפלא של הרב, קטע שגיליתי אותו לפני שנים באורות, על דווקא שקשור לפורים, הוא קטע ממש נפלא, קראתי לו השתתוף פורים כי ישראל משיח, אבל נראה עוד שנייה, אני רוצה לומר, בנצי יש פה דפים, אני רוצה לומר שאני בכל זאת מוטרד, יש לי גם צד אידיאליסטי שלא מרפא ממני, גם למרות גילי המופלג עדיין, הצד האידיאליסטי עדיין קיים. במובן הזה שלראות אם יש חורכי שמתפתחים גם רשות הרבים, ולא רק רשות היחיד מתפתחת בכיוונים, גם הסרטיה והפלטיה מתפתחים בכיוונים שהם משדרים חופש. אני כתבתי לעצמי כאן כמה משפטים, יצאי כאן בסוף אולי השנייה אחת רק, אולי נקרא כאן בעמוד 3 משהו מהיומן שלי, באמת הוא יסגור את המעגל הזה, ואני אלך לנקודה הבאה של עוד מישהו מאנש שכתב לי דברים מאוד שרגשו אותי, אבל כאן נראה בעמוד 3 משהו מהיומן שלי. נראה בקטע השלישי, תראו את השאלה תקבלו לבד. מקוות הדיבור עם שין ורש, לא משנה כרגע על השיעור הבוקר, היחס שבין החוכמות הממלא לבין הגניחה, ההיזכות, זה נוגע לגניחה של הבן מלך שנפל להתפקרות בשבעת הקבצנים, האחרות, האזרחות הסובב, טענתי שאצל רבי נחמן הפער בין השורד הממלא לבין הקאוטי הסובב הוא קשה וקיצוני. כלומר, כסיבו לב, כאן אני רוצה ללכת להיות צד ארץ ישראלי בניגוד לרבי נחמן. השורד זה הביליטרלי, זה המוח, זה השליטה, זה הכפייה, זה המשטר, זה הסופר אגו. והוא מזוהה גם אצל אדמורי חבד, בעיקר רבי לוי מפריץ', הוא מזוהה עם האור הממלא, הנכנעות, התוכה בתוך התורה. למעט זה, האור הסובב הוא האור שנמצא תמיד, הוא המפתיע, הוא תמיד הלא מסודר. והפער בין השניים, בצל רבי נחמן, הוא מאוד קיצוני. בעד בחור הישיבה שאינו מודע לעצמו, וכל ימה מצייד לצד דמיוני, לאלוהי האישי ושיות, רבי נחמן דיבר על ההתפקרות של העיסוק בחוכמות מחקר, אבל זה כך גם ביחס ללמדנות אצל רבי נחמן, שדין יהודאינו כינת תלמידי חכמים. תלמיד חכם שאין בו דעת. המבט המקורי, החופשי, הנענה ליצרים הראשונים, ההפתעה, אובדן השליטה, מפרקים את השורד. דרור רוצה לטעון שאצל רבי נחמן צריך ללכת עם החוכמות עד הסוף, ובני הקל לדעת שאם עסק שמיים שם אתה, תמיד אפשר לחלץ מכל מצב. זו ההיזכות והגניחה. גם שמעון, ההפשגה הלך בדרך זו. רק שבית שין, לא אזכיר את שמו, צודק, זה לא עובד. רק מפיל לדיכאון חסר פשר. זו בדיוק הנקודה שאני, מצד אחד רבי נחמן וגם הרב שגר, הלך בדרך שמצד אחד להיות בממלא, להיות יהודי של תורה, יהודי שחי בפנים, חי את העולם הדתי, מצד שני גם לא לבלבל את האור הסובב, את המפגש עם המפתיע שמפורר לך את כל הנינוחות הזאת של, של האדם שיודע הכל וחי באיזה ביטחון עצמי מאוד, מאוד מזויף, אלא תמיד הבעיה שזה הגיע לאיזו הקצנות, או שאתה נמצא בתקופה שאתה מאוד שלם עם עצמך, או שאתה מתפורר ואתה לא יודע כמה, מה לעשות עם עצמך, והקצנות הללו, הברסלביות הללו, הם, להם אני מחפש איזשהו מרפא מסוג אחר יותר ארץ ישראלי, שאני לא, בפורים תמיד זה בא לביטוי, מה קורה בפורים? אנשים רוצים בפורים את ההזדמנות איכשהו להוציא את כל הבטן שלהם, את כל הנשגב שבהם, תוך שמפרקים הכל, ויד אחרי פורים חוזרים לפוזיציה המוכרת של האור הממלא, ושוב חוזרים למקום שמדכא את, את הרצון, את הרצון הגבוה, את ההפתעות, את האורות הטוב. ומחזיר אותנו דבר טוב יקץ, שהזכרתי אותו מספר פעמים לאחרונה, שהיצירה של הגוי מקורה במלנכוליות. ולכן נסיק לשמוע מוזיקה קלאסית ליד שמצייר. כך גם בחב"ד, רק משליבו נשבר לגמרי, יזכה לארץ ספרי תורה. ולהיות טעם בצלע שבארץ ישראל ישנה שמחה, דמיון נקי, נבואה. היצירה של הרב קוק מאז שעלה לארץ היא תורת ארץ ישראל כפשוטו ממש. המרווח בין החוכמות הממלא לבין הסובב הוא רך יותר. החוכמה עצמה יונקת מהדמיון, מהסוד, מההשתאות. השמחה אינה מהחיים בקצוות. בור מלא זבל שממנו בו מתהפך היום לשמחה, כמו אצל רב נחמן. כך מנהיג הקדוש ברוך הוא את עולמו. אלה הקצנות ברסלביות שאני כבר לא רוצה אותן יותר. שמעון בישר אופציה שונה, הרב שגר, בישר אופציה שונה, רק שהוא דיבר ממקום קשה. ארץ ישראל היא תורה ממשית, הדבר עצמו. מכאן החיבה שתה לרב שגר לנוער הגבעות, לנענו לסובב, לשבירת המוסכמות. מכאן נוספתי לפתח פתח לפורים ארץ ישראלי רך. המציאות עצמה שבינה ביטוי לנוקשות מנטלית מודרנית, אלא לקאוטיות שובבה, לא פרועה. פורים בהקשר כזה אינו החלצות ממשטר נוקשה והזדמנות לפרוק ולהתפרק. האופציה המנטלית החדשה שאנו כבר עדים לה היא שילוב חדש שסובב וממלא, מודרני, פוסט מודרני, צייטן ואירוניקן, כנוע וחופשי, רצילי ומבודח. אין לי יותר מה להוסיף על המילים הללו, רק רציתי לומר שמשהו נפתח אצלי באיזו אופציה אחרת שעוד אין לי מספיק מילים להביע אותה, אבל לא צריך מילים, צריך לשתוק. אני חושב שזה הדבר יותר... הדבר האחר, הצעד הבא, זה הכתיבה של מישהו אחר מאנש, שנתן לי רשות לרשום את, להביא את הדברים כאן, ואני קורא גם כדברים חדשים מהימים האחרונים. עם זאת, אני נקרא כל הזמן, תראו בעמוד אחד למטה, עם זאת, אני נקרא כל הזמן בין המשיכה הטבעית שלי לטוב והתפרקות, לאוניברסליות, לא כהגדרה אידיאלית, אלא דווקא כחוסר הגדרה, חוסר זהות, להשראה חסרת כלים, שמלווה אצלי תמיד בייאוש מהעולם המוגבל ודיכאון, לבין הרצון לכונן חיים ממשיים, אפשריים, שנהנים מהפשטות והיופי של החיים, שמסוגלים לבנות בית, זוגיות, חיי רוח פריאים. וכל פעם שאני לוקח כמה צעדים, וגם אם אני מצליח להישאר שם לכמה זמן, אני נדחף אל הטירוף שוב, אל חוסר המחויבות והפחד, ברור לי שצפון כאן איזה סוד. סוד היכולת להתמסר באמת אל משהו. כמו שאתה אומר לקבל עול, לקבל, הוא אומר עליי, כמו שאתה אומר לקבל עול מתוך מקום של חופש. אלוהי הדברים הקטנים, כל דבר מקבל את מקומו הנכון, תיקון גם, גם הברית אולי. פעם זלזלתי בעניין הזה, אבל היום אני מאמין ששם נמצא הסיכוי שלי, סיכוי לנצל מהתור. אז מבחינתי, הדיון על ההלכה נוגע בנקודות הרגישות האלה. במיוחד שמאוד קשה לקבל אותה, כמו... אני מתקף שזה הפוך, זה תוצאה של המכונה החדשה, אנחנו נלמד אותה. כמו שהיא נראית היום, כמו גם את לימוד הגמרא, לאוסה ומומצאת, ככה ניחש. עם כל הרצון שלי כן לכונן זהות יהודית, ולא להפנות עורף על ההיסטוריה שלי. שוב, כי זה הסיכוי לתיקון, להיות שייך באמת בעולם. אני לא מסוגל לבצע את הדילוג שדיברת עליו, פשוט לקבל עול. נשמע לי הרבה יותר הגיוני להיות חופשי מכל זה. אבל כמו שאמרתי, גם בחופש הזה לא אמצע מנוחה. אני רואה את עצמי כמין כף הקלע, לא פה ולא שם, ואללה אני בא. אני עושה את זה כל הזמן. לא, זה באמת דברים שמאוד מרגשים אותי, מאוד עוזר לי פשוט, עוזר לי להיות, לתאר לי את ה... חבר'ה, זה אנחנו. מה שאנשים האלה כותבים, זה לא הם, זה אנחנו. אם אפשר להצליח את זה כך, אפשר כל אחד בגילו, בביוגרפיה שלו, בהיסטוריה שלו, באופן שבו הוא תופס את הדברים, זה אנחנו. זה לא עניין אישי שפלוני או אלמוני, זה סיפור אלה סיפורים שמדברים את מה שאנחנו ואת היסורים שאנחנו עוברים, שאני מזהה בהם ממש יסורי משיח, ממש יסורי משיח כפשוטו ממש, ואם אתם רוצים לומר איפה אני ינקתי את האומץ לומר, זה יסורי משיח, תראו את הקטע של הרב קוק באורות ישראל לתחילתו פסקה י"ד, כאן באמצע עמוד 2. כאחיזה, אני פשוט מתגלגל אתכם ונקרא ביחד, אני מקווה שלא מלא אתכם מדי. בסדר, אפשר להמשיך?
מעולה.
מה?
מעולה.
טוב, אם אתה אומר מעולה, כזה ציון אני אגיד לך, אני אף פעם לא קיבלתי מעולה בחיים. באמת קיבלתי ככה 8, 8, 9, מעולה, כמעט לא זכיתי. אז בוא נקרא הלאה. כי אחיזת הפשט והסוד זה בזה, יסוד אחדות תורה שבכתב עם תורה שבעל פה. ההסתכלות היותר פנימית עם ההסתכלות החיצונית בעולם בחיים, באדם ובהוויה, כן היא התאחדות הנס עם הטבע בהנהגה וכל כך באמונה. ההתאבקות החודרת מאחדת את הנפרדים, מה שהשביל הבינוניים מפרידם. הראש של משיח מואר מהתוכן העליון שבנש הנס והטבע מיוחדים שם, וכל העלילות של הטבע מקטון ועד גדול פועלים בעדו ואימו, על ידו בהשפעתו, כמו בעלילות הניסיות. כן, כאן הרב אמר אמירות שאומר אותם בכל מיני שפות וניסוחים הרבה מקומות, שהראייה הפנימית היא בדוגמה אחת מוכרת מאיגרת תקנה. איגרת תקנה של הרב קוק, איגרת שבאו הוא כתוב עם הרב רדבז, הרב אילובסקי, של הרב שצפת, ושם עולים שני נושאים מרכזיים באיגרת הזאת, איגרת שבשקידי צעיר הייתה איגרת הכי מצוטטת שאני זוכר אותה, איגרת תקנה, ובאיגרת הזו, שכולם מחייכים עכשיו, אני מבין, באיגרת הזו שני נושאים עלו שם, הנושא האחד הוא הנושא של שהרב קירב את פושעי ישראל, והנושא השני זה תרם מחירה בשביעית. הרב רדבז תקף אותו בחריפות על שני הדברים הללו, והחלק זה שהוא קירב את פושעי ישראל, אז הרב ככה די לגלג, אבל בעדינות הוא יריך אותו. אבל הוא היה יהודי, הוא היה יהודי כזה, כנראה ירושלמי, אמנם היה בצפת, אבל היה כזה יהודי ירושלמי מאוד תמים ומאוד רחוק מהתחקורים של הרב קוק, ואז הוא כתב לו שא', אני לא מקרב את כל הפושעים, וב', הוא כתב לו שם שאצל כאלה שאור החוכמה הפנימית לא שורה בהם, אז נתן הקדוש ברוך הוא איזו טינה עמוקה בלב לפושעים האלה כדי שלא יושפעו ממעשיהם הרעים. אבל אדם כמוני שעוד תורת חסד מפציע בו, אני צריך לעשות את התיקונים שם, ואז הוא בעצם מסביר את הנקודה העמוקה שמגלה את ההערות שבכפירה, אמונה ותרתה גם על ידי אפשרות שכפירה, דווקא החילוניות וההתפרקות היא מבחינתו המבוא לתורה הגבוהה, לתורת משיח, ושאר הדברים מפורסמים יותר או פחות בעולם של הרב קוק ואצל המקובלים בכלל. וכאן בהקשר הזה הוא הולך באותה רוח עצמה, זה כאן זה לא איגרת, כאן זה נכתב ככתיבה הגותית בספר אורות ישראל, בספר אורות בפסקה ישראל ותחייתו, עכשיו נגיע יותר לחלק הפוריני. המעשים כולם עובדים בצורה עוברית, כל ההוויה כולה נשמות אפרחים וביצים ורוח אלוקים מרחפת עליהם, ומשוח גנות וגנות וכאן ציפור. זה מופיע בזוהר, זה החלו, והאפרחים מתפתחים ומתגדלים והביצים מתחממים והולכים ומתקרבים לצורת הוויית החיים והמפעל, ובכללות הכל, הכל כלול, הכל פועל, לא יחסרו גם כל הכוחות השוללים, כלומר השליליים הכוונה, שגם הם מתפתחים אל הכל לעשות את הצביון של המטרה העליונה, שם בעומק ירידתם אורה חיובית עליונה גנוזה. תחת העוני הנורא, אושר עליון גנוז וחיים. כן, הוא מדבר כאן, הוא מערב כאן איזו אקטואליה מאוד כאובה שהוא חווה אותה בכל האווירה של פריקת העול שהוא היה אותה ביפו, בקיבוצים. הוא רצה לתת לפרשנות רוחנית, הוא מראה את רוח אלוקים מרחפת. כל ההוויה בעצם הופכת לנשמות הפכים לביצים, בקבלה השכינה היא משולה לציפור. וההקשר שכאן ציפור בהקשר הזה, מופיע כאן כשלקרות את כל ההוויה, זה המבט הפנימי, המבט שבעלי הסוד, שרואים את כל הבריאה כולה כעובר, שעדיין לא בא לעולם, בניגוד לתפיסה של הנגלה, שבא לעולם כבר, הרוע כבר נמצא בעולם, הוא מזיק לעולם וכן הלאה, התפיסה של בעלי הסוד, העולם שהעולם עוד לא נברא, העולם בעצם הוא עדיין עוברי, וגם מה שנתפס במרית העין של הבבת הגלוי כהרסני, הוא התברר ששם בהרסנות הזאת, בעומק ירידתם, אורה חיובית עליונה גנוזה. תחת העוני הנורא, עושר עליון גנוז וחי. זאת התפיסה של הרב קוק, שמה שנראה במרית העין, הרס וחורבן, ואובדן העוגנים, וזה עשוי להתברר כמקום הגבוה, כמקום העשיר. זה בעצם האופק המיסטי של הרב קוק. קודש בריחו וחה מסכנה, הם אם יושבים בכלל כאן ציפור. כן, חה מסכנה זה אני, אני אחד יושבים בכלל כאן ציפור, זה האחד שבו בעצם מתאחדים הניגודים. זה מה שהופיע גם ברומזקה למה שהופיע גם בזוהר, שרק מי שיכול להפוך מרירו למיתקו, הוא יכול להיכנס בהיכל הזה. זה היכל שיכול להפוך את המרירו למיתקו, זה בדיוק הנקודה, שמה שמר במבט הפשוט, הוא בעצם יתהפך להיות המיתקו, הסיכוי והברכה במבט הגבוה. עכשיו שימו לב, הוא תיאורי לב, כאן הוא מדבר כמובן על עצמו, הוא תיאורי לב היודעים רזה דמילה דשטות, שיודעים את הסוד של דברי השטות, זה כבר קשור לפורים, ואיך היא מצטרפת לעיר רזה דחוכמת הקרב אמנון הסבא, כן, אלה שמכירים את הסוד של הפורים, שמהמילה דשטות, בזה מאירים את המילה דחוכמתה, הם דרים בהי מגדלה, הם גרים באותו מגדל, ומסתכלים במפלות מימדים מאור ישועתו, כן, זה הוא מדבר כמובן על עצמו, וחבלי משיח הפנימיים הם חבלי משיח עצמו. הירידה למעמקי הסיבות שכל מוכרים בקטנות, הם יסורי, כלומר, הם יסורי חנק לרוח הדמלכה משיחה בגלות בתרה לסייפה, בסוף גלות המשיח האחרון, המתקל את הצעדים האחרונים. יסורי חנק הם הם היסורים האחרונים של ירידת האור למעמקים, לחשוף סיבות קטנות וקלות, לנעוץ תקוות במרחקים ומאורות זמניות, בנטיות לב שמושלים ובמהלכים של השתדלויות פוליטיות, לעורר גם קטני רוח שאין להם כאים מטרות קרובות מגושמות ומצומצמות, והקטנות מחוללת את החוצפה, וחבל המחנק אחוז על הצוואר, מונע את הדיבור וסותם את האוויר. רק רוח השם אשר על עמו, אור התורה הפנימית, יופיע להשיב רוח הדמשיכה מתוך האפלה ואור גדול. עכשיו ממש לראות שהרב חי בניגוד לדימוי שהוא ככה חיבק את כל החילונים ואת כל הפושעים ועשה מזה, בניגוד לדימוי המאוד פשטני שפסע במחוזותינו, הרב היה אדם מאוד מיוסע, הוא הרגיש שיש לו חבל על הצבא שאין לו אוויר לנשום. הוא חי בעולם שהוא לא מתפרק, אין כבר יותר, אין אמונה, אין ברית ואין שבועה ואין חסד. מבחינתו כיהודי שהלך לספודק ומי לערוך עד יומו האחרון ודיבר יידיש למי שלא יודע את זה, ו... החברים הכי טובים שלו לא היו סמאלנים, החברים הכי טובים שלו היו מהמעגל הירושלמי ושל היישוב הישן בירושלים, וזה היה עולמו, זה הייתה סביבה שבתוכה הוא חי, וכל מה שהוא ראה מצד אחד זה יצא לו ממש חנק, רק הוא ידע להעלות את החנק הזה, לראות שזה חנק של רוח מלכה משיחה, זה רוח של... זה מה שקורה לאנשים שמצד אחד הם סובלים סבל נורא, כי כל הדמות הדתית שלהם מתערערת, הם עומדים מול מציאות מתפרקת וכבר לא מוצאים שום טעם ב... עולם הדתי הכן המקורי שלהם, ומצד שני הוא לא מפתח טינה כלפי הרוע, כלפי ההתפרקות, הוא רואה בהתפרקות את הסיכוי שלו עצמו, אבל לא של העולם כולו, אלא הסיכוי הוא בזה, ההתפרקות עצמה אינה אלא הכשרת הלב לקראת עולם חדש, שפה חדשה, אור חדש, זה אורו של, אור של מלך המשיח. עכשיו הוא לקח את זה עדיין בשפה שהיא לפני 100 שנה, אנחנו לא יכולים כבר לחיות בשפה כזאת, היא גם לא מדברת אליי. מה שקראתי לפני כמה דקות מהחבר'ה, זה הרבה יותר מקדם את הרב קוק. כלומר, הרב קוק דיבר בשעתו ופרץ דרך שהייתה ללא ספק, יחייתה את כולנו, בני דורי, שנתן לנו אופק לראות גם את הכפירה ואת השברים כמבוא לאיזשהו חניות גבוהה יותר, ולפתח כלים לתיקון לאורות התאו האלה. אבל אני אומר, היום זה כבר לא מספיק, היום ההתפרקות שאנחנו נמצאים בה, ההתפרקות מהסוג, רוחות השערה שהיום מאיימים ומטלטלים את כולנו, אנחנו לא יכולים כבר להישאר אל הרב קוק. אפשר לקחת בנו איזו יניקה שהוא התמודד בדורו לפני 100 שנה עם מה שהיה, עם החילון של הציונות, של הקיבוצים, עם תופעות אחרות שהתחילו אז בארץ וגם התחילו בעולם, אבל אנחנו היום זקוקים כבר למענה הרבה יותר עמוק שמתאים לשפה שלנו, מתאים לבעיות שאנחנו חווים, והבעיות שלנו לגמרי שונות מהבעיות שבזמן... אנחנו לא חווים את האפיקורסות של ברנר. זה לא הבעיות שלנו, לומר ככה. זה לא העולם שאיתו אנחנו מתמודדים. וגם לא שאלות הלאומיות, אם זה מתאים או לא מתאים למסורת היהודית, זה בכלל לא, זה לא המקום, זה לא השפה, אנחנו לא נמצאים שם. יחד עם זה, אני אומר, קוקו באמת פתח לפנינו יכלות גבוהים, וציל אותנו בעצם דמותו הענקית, והוא בעצם יצא מסוים אבא שלי. הוא כבר בעצם לא אבא, הוא כבר סבא רבא שלי, לומר ככה. וציירותי הוא כבר יותר קרב לאבא שלי, היום הוא כבר סבא רבא שלי, הוא כבר רחוק מאוד ממני. יחד עם זה אני עדיין, אני חושב שאנחנו צריכים לפתח את השפה ולשתול לכתוב את התורה מחדש, זה בדיוק התפקיד שלנו. לכתוב תורה שחלקה, אנחנו כבר קראתי כמה דברים שכבר הם הבסיס לתורה החדשה. כבר לא צריך לדבר בשפה רומנטית גבוהה על רוח המלכה דמשיחא או משהו כזה, גם השפה הזאת כבר לא ממש מדברת אלינו היום. היא לא עושה לנו את זה, נאמר ככה. ולכן מתבקשת שפה חדשה, מתבקש גם, אבל כמו שאמרתי, הנקודה החשובה שעליה אני לא, מזה אסור לזוז, בסופו של עניין, ככל שאנחנו יכולים ליצור גם ברמה הקיומית וגם ברמה הפרשנית, ליצור לעצמנו לשכון בשפה שמתאימה לנו היום, שמתמודדת עם השאלות שלנו היום, בסופו של חשבון השאלה שהפחת מבחינתי היא שאלה קריטית וקרדינלית, היא השאלה שבסופו של עניין ואיך שנגלגל את הדברים, אנחנו מחויבים לברית ולחסד ולשבועה. זאת הנקודה, אני קורא את זה הנקודה הקשה. בסופו של עניין, אתה לא יכול להיות יהודי בלי הנקודה הקשה. אנחנו לא יכולים להיות נהיליסטים ולחיות את פורים, את ההתפרקות של הכל, וגם את עד לא ידע, ולפרק גם אותו, כי גם לומר עד לא ידע זה גם כחלק מאמירת הדעת. ולפרק את הכל ולצפות שאפשר לקיים חיים יהודיים בדרך הזו, אדם שציטטתי אותו לפני רגע, שהוא מתאר את המתח הזה בתוך עצמו, בין הרצון להתפרק לבין הרצון להקים חיים בריאים, לגעת בחיים, או בסגנון הראשון, לגעת בגוף, לגעת במציאות עצמה, אני חושב שהתיאורים הללו הם בדיוק הם באמת היסטוריה שלנו היום, במתחים הללו, מאוד אישיים, מאוד נוקבים, מאוד עמוקים, ולא, ואני אומר גם לכולם, לא להתפתות, למצוא פתרונות מהירים מדי. גם זה לא דבר נכון. אנחנו צריכים לדעת רק שיש יעד, לפחות יעד שלי. אני אומר את במובן המאוד אישי שלי. היעד שלי לשמר את הברית ואת החסד ואת השבועה. את הנקודה הקשה. את הנקודה שממנה לא עזו, שהיא בעצם המקום הייתי אומר, זה העוגן, אולי הוא עוגן וירטואלי כבר, אבל הוא עדיין עוגן. עוגן שעליו אני יכול לנוע, שממנו אני יכול לשוחח עם הקדוש ברוך הוא, וגם אם נפרט כל השפה, מה זה לשוחח, מה זה אם, מה זה הקדוש ברוך הוא, עדיין יש משהו שמעבר למילים, שעליו אני משען, ואני גם מציע אותו כאן. אני חושב שהטלטלות הללו, הם הטלטלות שבסופו של עניין נעות סביב איזשהו ציר. יש כאן הכל, וכאן יוצא אולי לצוות משהו באמת שהרב שגר חזר עליו הרבה פעמים, שגם הוא מאוד, מאוד יפה. שלמעשה בניגוד לפוסט מודרניים, ששם אין אמת, כי אין חומרים שמהם אפשר לייצר אמת, אלא ממילא אין שום דבר ואין אלוהים, אז אומר הפוך. באמת, הכל תלוי הקשר, והכל מתפרק והכל באלוהים. זאת הנקודה שהוא התעלה. עכשיו, אפשר להגיד שזה מין תעלול אינטלקטואלי, או תעלול אסתטי. אני חושב שזה לא תעלול. יש פה איזו קריאה שבאמת אלוקים שוכן במקום הזה. גם המקום המפורק הזה, הפירוק עצמו, הוא תהליך של הגמשת הכלים וזיכוחם, הוא תהליך שבו אלוקים מתגלה אולי בצורה הנשגבה ביותר שלו, האינסופית שלו. אני חושב שזה גם כחוויה מאוד אישית קיומית, במובן הזה. יחד עם זה, אסור לנו לאבד את המבט הפשוט, הייתי אומר, המבט היותר מתנגדי. המבט שיצא להבחין בין טוב לרע, בין מותר לאסור, יש דברים שאסור לעשות, דברים שמותר לעשות, דברים שמצווה לעשות, דברים שעבירה גדולה לעשות. ואני אומר, המבט המפוקח, כמו שהרב אומר כאן, יש את המבט של המתנגדי, שאי אפשר בלעדיו, אתה לא יכול להיות יהודי, אין לך גם צד מתנגדי, שבו אתה נשען על ההבחנות הברורות בין מותר לאסור, לבין הצד שבו זמן גם הצד האסור, במבט אחר, אתה יודע שיש בו מקום אחר, שהוא אכל כאן ציפור, שבו אני אחד שקוט שריחו ואחד מסכנה באותו מקום, וצריך לדעת לנוע כל הזמן בין היכל כאן ציפור, לבין המקום המאוד מוצק שבו אנחנו נמצאים בעולם היהודי ההלכתי, במובן הזה, ואין כאן מקום למשחקים. מי שינסה לשחק או ינסה לפורר את ההלכה ולאבד את המסורת ואת הברית, וכשאמר הלכה אני מתכוון במובן הכי רך, לא במובן המאיים, אבל יש טהרה, ויש טהרת משפחה, יש איסור ויתר בענייני מאכלות, ויש מצוות צדקה, ויש שבת, ויש איסורי שבת, ויש מלאכות שבת, ויש מצוות עשה של שבת. העולם הזה הוא העולם המתנגדי הבסיסי, שאם חלילה מפוררים אותו, אז גם אין מקום לאכל כאן ציפור. לאכל כאן ציפור יכול לשקול רק על מצע, לפחות בעיניי ובעולמי, שהוא שוכן על המקום המתנגדי. לאחר גם הרב קוק היה באמת, קודם כל, לא יודעים את זה, הרב קוק היה קודם כל יהודי מתנגד. איך אמר לי יהודי, הנכד של רב חלפה היה שכן שלי, גר בבית אל. ופעם היינו נפגשים מדי פעם, אז הוא אמר לי ביידיש ככה, הוא אומר, הרב קוק אמיס, גבי נער לכם מתנגד. הוא אומר לו, היה מתנגד אמיתי. ככה הסתכלתי עליו, הוא אמר את זה בפשיטות, הוא לא שכבו עצמו, יהודי לא מכיר את כל החוכמות או את הקודש, זה לא מוכר לו. הוא הכיר מסבא שלו, שהיה תלמיד של הרב קוק. אז אמר לו, היה מתנגד אמיתי הוא היה. אז בצד מסוים הוא צדק, בצד מסוים הוא כמובן לא צדק. מתנגד נכון, אמיתי, אני לא כך בטוח, זה כבר שאלה של איך מעריכים את זה, אבל היה צד מאוד, מאוד בסיסי, שאלה בה אני חותר גם היום, עם כל התהפוכות והשינויים וכו' וכו', אני עדיין חותר למקום המוצק, המקום הבסיסי, שהוא בעצם, עליו זה העוגנים, אלא מה, זה כרוך בדיאלקטיקות, בהרבה תחכומים, אי אפשר להיות אדם מרובה. אני חוזר לעניין הראשוני, וזה נסגור את המעגל הזה, יחד בין הגוף לבין הדעת. בנקודה הזאת, היכולת להגיע אל הגוף, היכולת לתת, זה פתח לא רק לפורים, זה יכול לתת לנו, בכל עולם שיקולי הדעת שלנו, זה מין, אפילו הסברות התחדשו. הסברות שבלימוד מתחדשות שאדם מנוגע בגוף שלו, שהוא בא מהמקום הזה. הדיבורים שלו משתנים, ועדיין שעוסקים בשאלות מוכניות, גם הלכתיות. גם ההלכה נשאלה בסופו של דבר על החומרים, נשאלת על המציאות המאוד ארצית, על ספירת המלכות. ודווקא משום כך, היכולת לחדש בהלכה, זה לא חידושי במובן המופשט האינטלקטואלי, אלא קודם כל לגעת בחומר עצמו ממקום אחר שאתה נחשף אליו, אם אתה מצליח להיחשף למקום החומרי שלך, למקום הגופני שלך, ואתה בעצמך הופך את גופי ההלכה. זה מה שנקרא גופי תורה. זה גופי תורה, שאתה נגיע בגוף של התורה, אבל אתה נותן לגוף הזה את הקאוטיות שלו, ואת החופש האינסופי שלו, את החופש האנרכיסטי שלו, אז גם ההלכה עצמה, במובן ההלכתי המיושם, כמו מקבל אור חדש. וזה מה שבעצם מה שיכול, זה בעצם מה שאני רואה בעיני רוחי. עכשיו קטע נוסף, כן, בבקשה.
יש את הזווית הזאת, היא כמובן מאפשרת, מאוד אוהבת עם הדברים שלה, יש סוג של אירוניה ויש סוג של שיפור ומעמידה ככה באור טיפה חויה, כל הקיום, זה מאוד 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 חשוב, הנקודה הזאת. אבל הוא לא היה פה פעמיים בשבוע, כדברי השירי...
זו שאלה.
כן, התשובה אני חושב פשוטה.
אני חושב שאתה ודאי צודק, אני לא התכוונתי לומר שיש איזה חד פעמיות של פורים, שזה אור מיוחד טוטלי כזה, שהוא רק בפורים. כמו שיום כיפור אפשר לשכפל ואין לו רדוקציה, גם פורים אין לו רדוקציה. יחד עם זה אני חושב שיש משהו שבו, מה שחשוב לי להדגיש בעיקר זה את הפורים הרך. אנחנו תמיד נעים בין קצוות, או שאנחנו נמצאים בעיד, ואז פורים זה איזה לגיטימציה. אני זוכר שהייתי רם בטיב מאיר, נורא זה עזר אותי, הייתי בן 26. מה חבר'ה עשו בראש חודש אדר? העיפו מהקומה השלישית בבניין הראשי את השולחנות והכיסאות למטה לרחוב. שברו אותם ונפצו אותם, ופעם אחרת, לא זוכר באותה שנה או שנה אחרת, פתחו בכל שלוש הקומות את הברזים של הכיבוי אש שני צול, ונתנו להם לעבוד כל הלילה. היה שם למטה איזה מרפאת שיניים שנסה לגמרי, והשם ירחם. וזה היה דוגמה, וזה יש לי תמיד שהיה באותו מחזור. אני לא יודע, אתה בן צילה רנסתי אז, באותה תקופה. וזה דבר שמאוד זעזע אותי, שרק הראה איזה תחלואים נמצאים לא, זה משהו חולה שנמצא למטה, שאתה ברגע שמסירים לך לרגע ראש חודש אדר, זה מין קריאת תיגר לפרק את הכל, אתה צריך ממש להיות הרסני ובאופן מאוד מכוער וולגרי כזה, שמאוד לא... והיום אני מבט לאחור, עברו הרבה שנים מאז, אני מבט לאחור, אני באמת חושב שבדיוק לזה אנחנו... אני מוכן לדבר על משהו פורים ארץ ישראלי, שהמעברים הרבה יותר רכים, שאנחנו גם החוכמה עצמה רוויה באיזה אור קאוטי, ואתה לא צריך להיות כזה ממושטר, לשיעור ממוסדר כזה, שהכל הולך רק בזה, והזדמנות אחרת אתה מתרשה לעצמך להיות הרבה יותר שובב ולא יודע מה. הכל מחלחל הכל, יש איזו דיפוזיה בכל, גם הכלים ההלכתיים וגם הכלים הספיריטואליים, הם שניהם יודעים כבר ליצור איזושהי דיפוזיה רכה ביניהם, ברור שעשו להפוך שיעור הלכתי לשיעור רוחני, עשו להפוך שיעור רוחני לשיעור הלכתי, צריך לשמר לכל מקום את גבולות הגזרה שלו, לשיעור הלכה אחרי הכל לשיעור הלכה שיש לו, עשו כשמעת עליבא דהלכתא בסופו של דבר במובן המסורתי, אבל הדיון עצמו יכול כבר להרשות לעצמו את הפעפוע באופן זהיר מצד לצד, וגם בקשר הזה היחד בין הסופר אגו והאיד של פרויד יכול לקבל הגמשה למקומות הרבה יותר רכים, גם הרבה פסיכולוגית. אנשים חושב שאו שאתה אדם מודרני ממושטר, או שאתה פוסט מודרני פרוע חסר גבולות. אני חושב שמה שמונח לפנינו היום זה אפשרות הרבה יותר רכה. אדם גם יכול להיות מצד אחד נאמן במשטר, ומצד שני גם אדם שיש לו גם מצד הרבה יותר, שיכול הרבה יותר לנוע בחופשיות. ויחד עם זה, אז אין צורך בהקצנות, אתה לא חייב לחפש את ההזדמנות להתפרק ולשבור הכל, כבר אחד שקפיץ ששחררו אותו, וזה נפתח לפנינו, אני אומר, זה פורים מסוג אחר, צריך לחשוב עליו, צריך לבנות אותו, אני רואה לפעמים בעיני רוחי, זה פורים של חברה, ושוב זה חזר לשאלה של החברה בכלל, של הישיבות, של העולם שלנו בכלל, שהוא לא מחפש איזה מין פתאום יום בשנה, פתאום, וואו, מדהים, פתאום אחד מצא לעצמו את ההזדמנות איך שהוא להוציא מהבטר שלו משהו לא מסוגל כל השנה. זה מאוד טרגי אם אדם כל השנה לא מסוגל להוציא מהבטר שלו דברים. שהוא צריך את פורים כדי איך שהוא להוציא. זה מאוד טרגי בעיניי. אין לזה שום הצדקה. אדם צריך את מספיק משוחרר כל השנה. אז נכון שפורים, הבורא צודק, מה שיצא בפורים עדיין זה יהיה פאזה אחת למעלה מכל השנה. אבל בכל זאת אני מדבר על פורים רך, על איזשהו מעבר... מעברים הרבה יותר רכים, שהם בעיניי הרבה יותר נכונים, וגם הרבה יותר מאפשרים. ואף על פי כן, תגידו, אולי זה, אולי עצם הרכות הזאת תאבד למעשה את כל הרוח, כל האנרגיה, כי חלק מהאנרגיה דווקא זה הבומים האלכוהולים האלה שנעים בין הקצוות. אני לא חושב כך, אני לא חושב שזה הכרחי כך. אפשר לשמר אנרגיות מאוד מאוד תוססות ואירניות, אבל לא בהכרח עם איזו קוטביות מהסוג המאוד מאוד לא הכרחי. טוב, עוד קטע אחד התבשן לרב נתן, קטע נפלא של רב נתן. וזה בחינת, בעמוד 2 למעלה, זה בחינת כל המיני צחוק וצחוק שעושים בפורים. לרמוז שאז בימי הפורים האלה, מעלים כל מיני ירידות וקטנות, הכל נתהפך עכשיו ונעשה מזה תורה, כי הירידה נתהפך לעלייה, תחילת ירידה תחליט העלייה כנל. כי הצדיק הגדול, שיש לו דעת גדול, הוא מוריד עצמו לפעמים בכוונה לענייני קטנות ומילי דשטותה. מבחינת ביטולה של תורה זה קיומה. וכבועה מזה בדברי רבינו זל למקום אחר, וזה גם כבחינת ירידה שקדמה, ירידה שקודם העלייה, שמחמת שרואה שמכון להתייגע ואינו יכול עוד ללך במוחו יותר, אז היה מוכרח להוריד עצמו לענייני קטנות ומילי דשטותה וכיוצא. וכבועה בזוהר הקטנות ברבנון עשה בשביל מסורים כמלי תלת פרקים מילי דשטותה, ואחר כך על ידי בחינת ירידה זוכה לתכלית העלייה, בחינת ירידה תכלית העלייה, בחינת ביטולה של תורה זה קיומה. כמו שדרשו רבותינו זכרונם לברכה, פסוק אל תעשה לה' הפרו תורתך, כאן יש אמירה מאוד מרחיקת לכת, שהפרו, הפרה זה לשון פורים, פורים זה הפרת התורה. זה עת לעשות לה' דייקה, בחינת נעשה ונשמע, אפילו טוען טענה לשונית לא נכונה אגב, שהפרה ופורים זה מאותו שורש. מהמעט של דיון בלשון זה לא נכון. יכול להיות שהוא שתה קצת. ונשמע, ושני הדברים כנראה נכונים. ונשמע כנגד הנעשה הוא כבחינת תורת השם, בחינת ביטול על האינסוף, כבר במאמר הנעל, וזה עת לעשות לשם, כשמגיע עת לעשות בחינת נעשה, לשם בחינת נשמע, בחינת תורת השם, ביטול על האינסוף, ואז הפרו תורתך, כשרוצים להגיע אל הפנימיות, אז צריכים קודם העלייה בחינת ביטולה של תורה זה קיום. אתה רואה איזה תודעה הוא חי. הוא חי בצלחה כברסלר של עמוד שולחן ערוך, היה תודעה הלכתית, אבל כשרוצים להגיע לשם, זה נקרא לעשות לשם. אם אתה עושה לעשות, אז אתה ניצב בעולם של העשייה, של ההלכה, של המודעות העצמית. לשם זה כבר הולך אל הרובד האינסופי המפרק, ואז אתה צריך באיזשהו מקום, אפשר יותר עתך, צריכים ללכת לפורים. זאת הנקודה. וזה בחינת פורים כאן, שם זה נקרא פורים. כי אז עושים כל מיני שחוק וקטנות ומילת השטותה. כי אז זוכים לתכלית העלייה להשגה והערה עצומה מאוד מאוד, הערת מרדכי היהודי, שערתו סגבה מאוד. ואז מתהפכים כל הירידות וכל הביטולים וכל מילי דשטותא לתכלית העלייה כנ"ל. וזה בחינת שם פורים על שם הפור, לשון הפרו תורתך. כי השורש של מילת פורים והשורש של מילת הפרו, שורש אחד כמובן למי שיש לו קצת ידיעה בזה. כי עניין, עיקר עניין פורים, בחינת זו, בחינת ירידת תכלית העלייה. בחינת המכשלה הזו תחת ידיך, אלו דברי תורה שהם אדם עומד עליהם, אלה הם כנכשל בהם, העניין שם שזה מעשה בחינת עת עשה לה' הפרו תורתך כנ"ל. טוב, אין לי כל כך מה להוסיף על הדברים האלה, רק לשמוח בהם שרב נחמן בן נתן מאיר את עינינו, ואני מקווה שזה פוגש אתכם. אני תמיד נבוך אחרי שאני מדבר דברים, אני מדבר מהמקום שלי, מהמקום שבו אני באמת, מהמקום שאני מסוגל לדבר, ולומר ולחשוף מה שעובר בתוכי, לפחות משהו ממה שעובר בתוכי. אם אתם רוצים, כמו שאמרתי, אני יודע שדברים כאלה צריכים להפנים אותם. אני מאוד אשמח, אם אנשים רוצים מפנימים, יש להם מה להגיד או לשאול, או סתם לשתף, אני אשמח באמת שתוכלו לי במייל שלי דברים, אני באמת, זה לא פידבק שבא לומר היה טוב, היה פחות טוב, לא, זה לא, לא זאת הנקודה. אני בטוח שזה נוגע לכל אחד בבטן, במקומות העמוקים שלו, ואני מאוד אשמח לקבל קצת איזשהו ליצור דו-שיח, לא מונולוג שלי. אני יכול בשיחה לומר דברים, לנסות לרכז דברים שנראים לי בעלי ערך, אבל על האור החוזר שהוא בעיניי העיקר, איפה זה פוגש אותך, מה זה אומר לך, ולשמוע בעיקר זה מה שיעשיר אותי מהאופן שבו אתה קולט את הדיבורים הללו, זה באמת מאוד מפריע אותי, מאוד מעשיר אותי, אז פעם אני אומר מצד זה שכדי להיווצר את דו-שיח, אם יש כבר מייל, אז אפשר באמת בשמחה, אם אפשר ליצור, אני גם מבטיח לענות, אני מבטיח האם זה יהיה דבר ש... תראו שאני אפילו מעתיק לדפי המקורות, חלק מהדברים שמגיעים אליי במיילים, ככל שנראים לי מעשירים את כולנו, אז זהו, זה סתם כמין... בקשה אישית כזאת. נו חבר'ה, עוד איזה